טוב, אנחנו רוצים להתחיל, להמשיך, לא משנה איך נקרא לזה, לפתח. אזכיר את עיקרי הדברים לגבי פרק Q, לגבי החטא והשעבוד. ראינו שבעצם פה יש ביטויים שמורים על הגשמת הייעוד המרכזי על תקופת השופטים של מפרשת וילך והאזינו. בעצם הגענו לשלב שבני ישראל עוזבים את השם ולא עבדו, כלומר אפילו לא בשיתוף. עד עכשיו היה מין פסיכה על שני סעיפים כל הזמן, אבל עכשיו הייתה הידרדרות רוחנית, ובהתאם הקדוש ברוך הוא משבט ישראל. היינו מחדש אחרי שכבר סיימנו את הסבים ניצחונות על חמישה סוגי האויבים, ישראל משועבדים מחדש לבני עמון ופלישתים. דיברנו על זה, על החשבון עם פלישתים, מתי בדיוק הם באו ולמה הם הלכו. בסדר? לא זוכר, דיברנו על זה שבני ישראל עובדים פה, כן, דיברנו על זה שבני ישראל עובדים פה הרבה עבודות זרות ביחד, שבעה עבודות זרות על פי מדרשים, שזה בעצם איזושהי דבקות מדרגה חדשה בעבודה זרה, שעוזבים את השם ובעצם דבקים בהרבה סוגים של עבודה זרה. זה מין כלליות כזאת, זה מין דבקות מוחלטת בעבודה זרה. ונקודה אחרונה מהבחינה הזאת, ששאלנו מה גורם שדווקא בנקודה הזאת, שדווקא נראה היה שמתקדמים מבחינת המלכות, מבחינת ההנהגה, אז יש פה הידרדרות כל כך קשה של מבחינה מוסרית, מבחינת עבודת השם. אז אמרנו את זה שלוש תשובות. אמרנו תשובה ראשונה, דעת סופרים אומר שבעצם בגלל שהיה שנים של שקט, אז היה גם סיאוב. אנחנו רוצים לומר שזה קשור למגמות הראשיות של תקופת השופטים. אחד, בתחילת התקופה נאמר שככל שבני ישראל לא כבשו את הארץ, ככה הם נפלו, ככה נשארו הגויים וככה הם נפלו לעבודה זרה. וכאן, מה שייתכן לומר, שבעצם הייתה ציפייה מיוחדת מעם ישראל להשלים את כיבוש הארץ. בגלל שניצחנו את כל אויבינו מסביב, כשזה לא קרה, אז נפלו לעבודה זרה גדולה יותר. עוד אמרנו שבעצם התקופה קצת בנויה ככה, שככל שמתקדמים בהנהגה, כך יש חשש מרפיון, מגורמי הרוח שלכדו את עם ישראל עוד מימי יהושע, וככל שאנחנו מתקרבים להנהגה, ללאומיות ריאלית, אז יש חשש מרפיון בלאומיות הרוחנית. נמשיך מהנקודה הזאת הלאה. אז בואו נקרא מפסוק ו', פרק י' פסוק ו', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ועבדו את הבעלים ואת ההשתרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ועזבו את אדוני ולא עבדו. ויחרף השם בישראל הם כהם ביד פלישתים וביד בני עמון, וירצו ורוצצו בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה את כל בני ישראל שבה בירדן בארץ האמורי אשר בגלעד. ועברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. ויזעקו בני ישראל לשם לאמור, חטאנו לך וכי עזב את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. אז מופיע פה, כשצר לישראל, כשבני עמון לוחצים אותם, עוד מעט נדבר בשלב הבא על השני השלבים של הלחץ לבני עמון, ונתחיל מהנקודה הזאת. כשבני עמון לוחצים אותם ישראל, מה ישראל עושים? זועקים אל השם. זה בעצם התופעה שהרווחת בתקופת השופטים, שמופיעה צעקה לקדוש ברוך הוא. צעקה זה בעצם תשובה ראשונית, היא בעיקר מורה על הקושי והמצוקה של ישראל, אבל בעצם הפנייה לקדוש ברוך הוא זה בעצם תחילת תשובה, בדרך כלל המעגל הרגיל הוא שבני ישראל זועקים אל השם, והשם מביא שופט שבעצם משלים את התשובה שלהם, מייצב את המצב הרוחני של עם ישראל, ובד בבד מושיע את ישראל מבחינה צבאית. פה זה לא עובד ככה, בני ישראל צועקים אל השם, ויכולה יותר מזה, צועקים אליו, נאמר פה מה שלהם, לא נאמר בדרך כלל, כתוב, ויזכו אל השם לאמור, חתן לך וכי עזבנו את אלוהינו ונעבור את הבעלים, לכאורה יש פה יותר מצעקה רגילה, כלומר לא רק צעקה של קשה לנו, כואב לנו, אלא ממש צועקים נקודתית על החטא שלהם, לא רק על הצרה שהם חוו, ואומרים לו חתן לך וכי עזבנו את אלוהינו ונעבור את הבעלים. למרות זאת השם בפעם הזאת לא מקבל את צעקתם, בניגוד למה שהיה עד עכשיו. דווקא לכאורה אני שואל שוב, כשהצעקה נהיית מבוגרת יותר, מתקדמת יותר מבחינת תהליך התשובה, מה השם עונה? ויאמר השם לבני ישראל, עלו ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים, וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם, ותצעקו אליי ואושיב אתכם מידם. כלומר עד עכשיו הושעתי אתכם כבר הרבה פעמים מאז יציאת מצרים, ואתם עזבתם אותי ותעבדו לאלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בהם וישועו לכם ויצרתכם. אז השם בעצם דוחה בשלב זה את הצעקה של עם ישראל ואומר, אני לא אוסיף להושיע אתכם. למה לא? כי עבדנו אלוהים אחרים, בפעמים הקודמות עבדנו אלוהים אחרים. אז פה עולה תשובה פשוטה, לכאורה, שהשם אומר, מדייק ואומר, ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים. עד עכשיו עבדתם אלוהים אחרים בלי לעזוב אותי, עבדתם בשיתוף, ולכן כשאתם בעצם נשארים במסגרת עבודת השם, אז הזעקה יכולה להיות הפתח, אז אם פיתחו לי כחודו של מחת, אתם כבר פונים אליי, אתם לא איבדתם, לא ניתקתם את הקשר, ומעילה אפשר להתקדש, לך שופט ותעבדו אותי. אבל פה קרה משהו חמור, אתם עזבתם אותי כמו שהיינו, ועזבו את השם ולא עבדו. כשעזבתם אותי לחלוטין, אז לא אוסיף להושיע אתכם. נו, מה הכוונה לאור זאת? לא אוסיף להושיע אתכם. האם הכוונה בכלל לא? זה הרי תמור, בואו נקרא שני הפסוקים הבאים, השם מיד כן הושיע אותם. בעקבות דברי השם מופיע שלב שני של תשובה, ואמרו בני ישראל השם, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו מה היום הזה. והסירו את אלוהי לך מקרבם ועבדו את השם, ותקצר נפשו בעמל ישראל ויצעקו בני עמון וכולי, ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לדאוג להביא את השופטת יפתח. אז מה זה שהשם אומר לא אוסיף להושיע אתכם? הרי הוא כן בסופו של דבר במהלך הבא מושיע אותם לכאורה. עכשיו תשוב, עכשיו עדיין בניתוח הפשט פה, שהקדוש ברוך הוא אומר אני לא אוסיף להושיע אתכם כשמדובר בזעקה. עד עכשיו זעקה הייתה טובה, פה אתם זעקתם, אבל עכשיו כשעזבתם אותי זעקה כבר לא תספיק. לא אוסיף להושיע אתכם, לכאורה הכוונה היא כל עוד תישארו בזעקה. אבל כאשר בני ישראל נוקטים במהלך שלם של תשובה וזורקים את האלילים ועובדים את השם, אז נאמר ביטוי שאני צריך לברר אותו, ותקצר נפשו בעמל ישראל. בפועל הקדוש ברוך הוא כן מתחיל להושיע אותם. האם מתחיל להושיע אותם בגלל שפשוט הם כבר ראויים כי הם עשו תשובה? אמרנו הביטוי, אמרנו פעם שעברה, ותקצר נפשו בעמל ישראל, יש פה איזה ביטוי בעיניי, משמע שלמרות שהשם עומד להושיע אותם, אבל ישראל בעצם לא רואים לזה, הוא עושה את זה למען שמו, כמו שהבאנו פעם שעברה בספר העיקרים, הוא נביא עוד מעט מדרש מרכזי בנושא הזה. אז יש פה משהו, לא ברור לגמרי איך ההבנה פה, אבל לסכם מה רואים, לכאורה רואים בני ישראל מתחילים מהלך הרגיל של הזעקה, זה לא מספיק, אפילו שמופיע פה בעצם יותר מזעקה רגילה, שבני ישראל מצטערים על החטא, אבל כן מבואר שזה לא מהלך שלם של תשובה, כלומר למרות שהם מצטערים על החטא, יש פה בעצם תשובה של נגיד צער, חרטה, אבל אין פה תיקון. כן, אין פה תיקון, בהתחלה בשלב ראשון בני ישראל רק אומרים ויזכו בני ישראל השם לאמור, חטאנו לך וכי עזבנו את אלוהינו ונעבור את הבעלים. כלומר זה כן עובר אותם לחרטה, ומצד שני זה כן במסגרת של הזעקה, קשה לנו אז אנחנו מתעוררים לתשובה. זה אומר השם כבר לא יספיק, אתם צריכים יותר מזה. כשבני ישראל עושים יותר מזה, מתברר שהמצב מתהפך, הם זורקים את האלילים לגמרי, ועובדים רק את השם, ואז השם אומר, טוב, הבאתם אותי לנקודה, כלומר, הגעתם לנקודה שמגיע לכם, אולי בדרך דחק, ישוע. ישו בכל אופן ברור, שונה מהרגיל בשאר השופטים, אומרים את הפרשה החדשה של חטא עד הסוף, מצד שני, רמה גדולה יותר של תשובה שקודמת לשופט. בדרך כלל יש התחלה של תשובה והשופטים מהים והם משלימים אותה, מעצבים אותה. לא, אני תגיד שהוא, אתה אומר שיש עוד הבדל שפה לראשונה העם לא הביא את השופט?
העם מביא את השופט. בדרך כלל
השופט... ולא כך, לא תמיד ברור מי הביא אותו.
לא יודע, דבורה כאילו...
כן, דבורה כן, אבל... זה היה כמו שם להם מושיע.
זה כזה ששולחים
מחפשים שופט,
אומרים
לבוא,
מצפים אותך...
פה, אצלנו.
אצלנו יש את הדבר הזה, זה אתה לא קרה.
העם עושה את הכל, איך השופט זה? גם הראש ביכול לרצים ממנו
רק
שיהיה לקרב
ולא
אחרי זה. כן. טוב, עוד מעט נסב עם זה יותר את כל המינוי של יפתח. כשהשם אומר לישראל, בואו נגיד רגע בשלב השני של התשובה שכן מביא את ישראל בסופו של דבר לישוע. כשהשם אומר לישראל לא אוסיף להושיע אתכם, לכו וזעקו על אלוהים אשר בחרתם בם, רק קודם כל אני מעיר קודם כל גם פה, וזעקו על אלוהים אשר בחרתם, זה גם מדגיש את הנקודה שאתם עדיין רק בזעקה, תצעקו עליהם. עכשיו עד שלא תתחברו עליהם לגמרי באופן משמעותי, לא תקרה ישוע. אבל אני חושב ששלב מאוד משמעותי מה שבני ישראל עונים. ואמרו בני ישראל, השם חטאנו, עשה אתה לנו כל ככל הטוב, ואיניך אך הצילנו היום הזה, ועשיר את עולי הנחם מקרבם. קודם כל, עצם זה שעם ישראל עונה לנביא, אני חושב שיש פה שלב מאוד משמעותי. עד עכשיו הרי הופיעו שני נביאים בתקופה. הראשון פרק ב' בבוכים, השני בימי גדעון, בשניהם מאוד בולט המסר החד צדדי. השם שולח נביא, הנביא מוכיח את ישראל, בעצם אומר, בצדק אתם עכשיו תחטפו, ו... ישראל מקסימום בוכים, ומגידון לא עונים. כלומר, אין אפילו את היכולת להתעלות, לפחות בעקבות דברי הנביא, ולחזור על השם. פה, יש חידוש, היה חידוש לרעה בזה שעזבו את השם לחלוטין ולא עמדו אפילו שיתוף. אבל התברר שהצרה שהגיעה להם, והקושי שלה, מה שופכים את המצב, ולראשונה בעצם נוצר הקשר, קשר שנשמע די בסיסי, שעם ישראל יענה לנביא, יגיד לפחות משהו לנביא, זה קודם כל שלב חשוב של התעוררות, של חיבור, של, של, שמראה אמיתיות של קשר שמתחדש בקרבת השם. לא רק זה, בתוכן עצמו, מה שעם ישראל אומר, יש פה בחינה מאוד משמעותית של מסירות נפש כזאת, שבעצם אומרים להשם טוב, אתה יודע מה, בדרך כלל זה רק מי שתושע אותם. פה אנחנו בעצם אומרים הפוך. עשה את הלו הטוב בעיניך, חצינו מהיום הזה. כלומר, זה, יש פה משהו, מה זה מזכיר הבקשה הזאת? בקשה דומה בתנ"ך? מה? מה אתה מתכוון? תמות נפשי עם פלישתים? בסדר? היא ממש מזכירת את דברי דוד. ויום דוד בלגד, צר עם לאות, נפלא ביד השם כרי רחמיו, וביד אדם על הפעולה. כלומר, יש מוכנות, זה בחינה מאוד גבוהה של מסירות נפש, יש מוכנות לסבול, ובלבד שזה בידי השם ולא בידי האויבים. זה בעצם מה שהם עושים אומרים, הצילנו היום הזה, ועשה הטוב בעיניך, אנחנו מוכנים לשפט לפניך, ולסבול, ובלבד, אז אנחנו רוצים לחזור אליך בעצם, כאילו אומרים, בכל מחיר, אבל רק מהגויים תציל אותם. זהו, אז זה קצת מה שרציתי להצביע עליו, שזה מדרגה שהיא מצד אחד מדרגה מאוד גבוהה, מצד שני מדרגה גולמית, כלומר אי אפשר לפספס שעם ישראל נמצא במצב של חטא, והוא מודע שמגיע לעונש, והוא לא עכשיו מתפלל כבר לצאת בכלל מהעונש. אבל יש פה איזה מין היפוך שהוא אופייני לעם ישראל, שדווקא כאשר עם ישראל עומד למדרגה התחתונה ולא עומד את השם בכלל, לפעמים זה עצמו הופך למבוא של מסירות נפש מאוד מזוקקת. כלומר, מה בעצם, אם נסתכל שנייה עכשיו על כלל התקופה, עד עכשיו פסחו על שני הסעיפים לחלוטין, כלומר, כשעבדו עבודה זרה, כל פעם עבדו עבודה זרה, עבדו עבודה זרה, ובעצם היה תהליך שעבדו עבודה זרה מתוך איזושהי קרבת השם, וחושבים שזה אמצעי או שזה לא סותר או משהו כזה. פה, דווקא כשבעצם לא פסחו של הסעיפים לרעה ודבקו לעבודות זרות לגמרי, ואז מופיע בירור מאוד קשה של נכו זעקו אל אלוהים אשר בחרתם, דווקא אז כשעם ישראל בעצם עכשיו צריך לבחור ורואה אין, עבודה זרה זה מבוא לסתום, אז בעצם מתוך תאומות, זה לא עכשיו שיבה שעכשיו מבטחים לעבוד את השם באופן סדיר, הם זורקים את האלים ואומרים להשם אנחנו רק שלך.
דורקים
יותר יכולים בקטע המעשי. כן,
כן,
לגמרי, אבל
אין... האמירה הזאת
תעשה יותר טוב בעיניך. תראה, מהר מאוד, מיד אחרי יפתח, יחזרו עם ישראל לעבוד האלילים. כן, אני מבין, תהי לי, אם אתה מסכים, שיש פה מין היפוך קצוות כזה, כלומר, עם ישראל, דווקא מרוב שהוא חטא ונצמד לאלילים, הוא מאוד ברור איך שהדרך הזאת, כשהשם אומר להם, אתם שם, מצוין, תהיו שם. לא אוסיף לו שיותכם. ההימסרות של עם ישראל להשם פה היא מאוד גולמית. היא לא הופכת להיות עכשיו חזרה בתשובה שלמה, מעבר לדור הבא, לא. אלא היא חזרה בתשובה באופן כזה של, שמאפיין, כמו שאנחנו מכירים תכונה של חוזר בתשובה, של מהפכים כאלה, של אני לא עוזב, זורק הכל, עכשיו משליך את כל החיים מנגד, אני הבנתי פתאום הרגע שהכל ביד השם ומוכן שעשה לי הכל, רק לא להמשיך במצב הזה. לכן אני אומר, ואני חושב שמצד אחד, יש פה תשובה גדולה ממה שהיה עד עכשיו. צד שני, תשובה גדולה מתוך תאומות, דווקא מתוך שעם ישראל עובד כל עבודות זרות, יש פה איזה מין חרטה מאוד גדולה כשמתברר להם עד כמה זה חמור, של קפיצה לצד השני. אני מנסה להבין מה כתוב פה, אני רואה ששם זה מוביל. מה אתה אומר?
לא, רק שואל, האם מה שהשתנה אצלם זה הבנה שיצא הקושב החוד טוב,
ואחרי נעשה משהו טוב
בעיניו,
מסתם זה יהיה יותר טוב מהרע הזה
של
מהם ביד האומה,
או שגם אם
יהיה
אצלו לי
יהיה רע,
זה לא
משרלוונטי,
מה
שרלוונטי
זה מה שהוא רוצה.
לא יודע להכריע בין שתי אפשרויות, יכול להיות פה שתיהן. כלומר, הם אומרים מצד אחד אצילנו מהיום הזה שבסופו של דבר זה אומר לי אצל מיד בני אמון, מצד שני אומרים עשה לנו זה טוב בעיניך, כלומר הם מוכנים לסבול, אין ספק שזה כולל גם את זה. עכשיו צריך לזכור שהבחינה של המסירות נפש פה, הגדולתה היא גם בזה שהשם אמר לא אוסיף לו שיהיה אתכם. אמרנו זה שבסוף כן מושיע אותם, זה כנראה מורה שלא אוסיף לו שיהיה, הכל תשארו במדרגה הזאת, אבל הוא אמר להוסיף להושיע אתכם, כלומר בני ישראל מה הם בעצם עושים? הם אומרים טוב, למרות שזה לא יעזור לנו, לפי מה שהשם אמר, זה לא יעזור לנו, הוא לא יוסיף להושיע אותנו, אנחנו יכולים להתמסר להשם כי הבנו פה משהו. הבנו שאנחנו להשם ולא לאלילים. ואני חוזר שוב לנקודה, זה שהוא בסופו של דבר כן מושיע אותם, זה כתוב, ותקצר נפשו בעמל ישראל. עכשיו נעבור לבירור קצת של המילים האלה. ותקצר נפשו בעמל ישראל, זה אומר, זה כן אומר שלפני משורת הדין יש פה, כלומר, בעצם, לפי מה שהשם אמר, עוד רגע הגלויה, לא הוסיף לו שיעתכם, עם ישראל לא היה אמור להיגשע פה. ומה אמור להיות? לא יודע. מן הסתם הוסיף לו שיעתכם, זה לא אחרי תושמדו בגלות, כמו שנאמר. תושמדו על ידי האויבים, אני מתכוון. כמו שנאמר, בהאזינו. שבסוף אני אוסיף, אשר אותם למען שמי. אז, כדרכם שמצבים מורכבים כאלה, בסוף זה לא דטרמיניסטי, שאתה יכול להגיד, זה הנקודה שבגלל זה, אלא בדיוק הפוך. עם ישראל היה שקוע, השם אמר לא אוסיף להושיע אתכם, יש פה מהפך, ובסוף השם אומר טוב, למען שמו עם ישראל בצורה גדולה מדי, והנה הם חוזרים אליי, אני מעורר את המדרגה שלפני משורת הדין. בואו נדבר על תקצה אפשר מה ישראל, נראה פה שתי בחינות הפוכות. נתחיל דווקא ממה שנדמה לי פחות, דעה פחות עיקרית, שיטת הרלב"ג. אתם יודעים מה הרלב"ג אומר על תקצה נפשו מאמן ישראל? הרלב"ג אומר, בואו נקרא מתוכו, הרלב"ג פה על הפסוק, והנה קצר עצם השני דברך, מרשיע אותם, תשועה שלמה. כמו העניין בתשועות הקודמות, בסיבת עמל ישראל. כלומר, הוא אומר, ותקצר עכשיו עמל ישראל, הכוונה, השם החליט, בגלל עמל ישראל, כלומר, בגלל חטאי ישראל, החליט לא להושיע אותם עוד תשועה שלמה. כלומר, יש פה כותרת שאומר, שעכשיו ימי יפתח וגם ימי שמשון, לא תהיה עוד תשובה שלמה כמו השופטים הקודמים. אני אמשיך בדבריו, אמר זה על דרך דיברה תורה כלשון בני אדם, שהם כאילו סיביבו להשם את ברך, עמל ויגיעות להצילם, כלומר, כביכול עיפו את השם מלהצילם, וישוב להצילם פעמים רבות, מצד היותם שונים במרים, ככלב שב על קיאו, קצר השם, רצון השם יתברך, נושיע אותם תשועה שלמה, כמו העניין בתשועות הקודמות. כלומר, הרלב"ג אומר את הקצר עכשיו במעל ישראל, הוא לומר את זה כהמשך, כמו המלאך שלנו עד עכשיו, כהמשך לא הוסיף להושיע אתכם, ובעצם אומר, הנה, חזור בתשובה, זה באמת יתקיים להוסיף להושיע אתכם. השם יושיע אותם, אבל נראה, זה לא במלא מובן המילה ישועה כמו שהיה עד עכשיו. ככה הרלב"ג אומר את זה. בדברי חז"ל הבאנו פעם שעברה בספר העיקרים, בספר העיקרים ועוד בספרי הראשונים מופיע שהתקצר נפשו במאי ישראל, הכוונה הפוך, כלומר למרות שהם לא רואים לישוע מצד קוצר הרוח האלוקי, מזכיר את, את ביטויים מפרשת נוח שהשם למען שמו בעצם רצה להושיע, בואו נביא מדרש מאוד 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 מרכבי, מאוד מבאר את נקודת הקיצון שהייתה פה. זה מדרש לא מסובך אבל לא ממש קצר, אני אכיר אותו בקצרה ונדבר עליו, בסדר? זה מדרש של יאו זוטה פרשה חטא. בגדול מה שמדרש עומד לעשות, להציב את החטא פה של עם ישראל כאיזשהו חטא של הבריאה כולה, שכאילו יש מבחן מאז הבריאה ועד עכשיו מה קורה, האם הברואים שאומרים לקדוש ברוך הוא, פה מתברר שלא, ולכן התקצר של אמן ישראל, זה קצת כמו, זה מין, כשהשם ראש הבריאה הגיע לידי כך, אז הוא אומר, טוב, אז, כן, לא יודע בדיוק לבוא אותו מחדש, בואו נקרא את המדרש ונראה מה הוא אומר. אליה עוזרות הפרשכת. במידות הללו שאמרנו, שמח הוא כנגד עושה טובה וכועס הוא כנגד עושה רעה, ומניין, מניין שהשם שמח מאדם שעושה טובה וכועס כנגד אדם שעושה רע, ומניין, תדע לך שכן צא ומד מדרך ארץ, עכשיו משל בעולם הזה, אדם עד שלא יישא אישה ויהיו לו בנים, דעתו יפה עליו ואין לו יגון והנחה בלבבו ויש לו קורת רוח בתוך ביתו, עד שאדם מתחתן, הכל טוב לו ומשנשא אדם אישה ובא לידי בנים, ופרה ורבה ואין בניו נוהגים כשורה, אין דעתו יפה לו יש לו יגון והנחה בלבבו ואין לו קורת רוח בתוך ביתו. כלומר, למשל, אדם נושא אישה מוריד בנים, הוא אחר יחס בסיכון. שמה? שם לא התנהגו טוב ואז לא יהיה לו טוב. זה עד פה המשל, נמשל. כך עשינו למאיר עינינו, כלומר לקדוש ברוך הוא. עד שלא ברא אדם על הארץ, דעתו יפה לו. מי שברא אדם על הארץ, כי עשנו כבנים שקיצרו את דעת אביהם, בדרכם ובמעלה עליהם כביכול הכניסו יגון והנחה בלבבו ואין לו קורת רוח בכל העולם כולו. אז עד פה זה התיאוריה, המדרש אומר כשהשם ברא את האדם ובני האדם חוטאים זה כביכול מה שנמצא על הקדוש ברוך הוא מה שעד אז לא היה. ומניין תדע לך שכן 300 שנה עבדו ישראל עבודה זרה בימי שפוט השופטים בימי קושם רשתיים מסרם בידו חזו לעשות תשובה וגאלן מידו. עבדו בימי גלון מלך מואב מסרם בידו חזו לעשות תשובה וגאלן מידו. עבדו בימי אבין מלך כנען מסרם בידו חזו לעשות תשובה וגאלן מידו. עבדו ישראל עבדה זרה לבן בארץ, בן מחוץ על הארץ, מדור ודור היו מוסיפים והולכים. שנאמר, עכשיו הוא מגיע אלינו, והסיפו בני ישראל לעשות הרע בני השם, ויחרף השם בישראל והם קרן מהם פלישתים והם בני המון. זה בעצם שיא של העבודה זרה באותו הדור. חזרו ועשו תשובה וקיבלו אותם בתשובה. למה קיבלו אותם בתשובה? אלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לומר, שנאמר, וישימו את אלוהי הנכר מקרבם ועבדו את השם, ותקצר נפשו בעמל ישראל. אז בואו נסכם רגע מה אמר המדרש. המדרש, ותקצר נפשו בעמל ישראל, מפה לא הבנת ההנהגה הכללית הזאת, שהברורים, כשהם חוטאים, הם כביכול מעציבים ומכעיסים את השם. ושימו לב שהמדרש לקח את זה לכל הבריאה כולה, הוא בעצם אומר, מאז שהשם ברא את הבריאה, אז הברואים יכולים לגרום לצער, מתי זה גרם לקדוש ברוך הוא לצער באופן כזה שזהו, זה כבר אי אפשר יותר, ולכן הוא נוהג הפוך, ותקצר נפשו בעמל ישראל. ולפי המבט שוב, הכלל היסטורי הזה, יש בו, אני יכול להבין, כהיגיון שלו, בעצם מאז שהישראל נבראים, מאז שהבריאים נבראים, הבריאה הולכת לעם ישראל. מאז אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל נבנים, מגיעים ליהושע, וכניסה לארץ, מדור השופטים בעצם מתחילה ההיסטוריה עצמה, כלומר, עד עכשיו הייתה הבריאה, הבריאת עם ישראל, כניסת לארץ. מעכשיו מתחילים ישראל להיבחן, הם הולכים וחוטאים, הולכים וחוטאים, כשהם מגיעים לעזור את השם לחלוטין, אי אפשר יותר. עד עכשיו היינו כל הזמן בדרך, בבנייה, בבריאה, בבניית עם ישראל, בהגלה. כשהגענו לארץ, עם ישראל בעצם הגיע לשיא של ההידרדרות. ועבדו עבודה זרה, אז, זה אומר המדרש, השלב שבו כביכול הבנים הכעיסו את האב. כביכול לא היה שם לברוא את העולם. זה מה שהמדרש אומר, כתוב, ותקצר נפשו בעמל ישראל, בבל. וזה מה שגרם להיפוך, כלומר, לאיזה מין פעם ראשונה שמופיעה הנהגה כזאת, שגאולה למען שמו של השם, עם ישראל הראוי, הישם גאולה למענו, מה זה הפרצוף הזה? אתה חולק עם משהו?
איפה כתוב שבזה היה
הגאולה? זה אפשר את הפסוק. ותקצר נפשו בעמל ישראל.
לא. המדרש מסביר
ותקצר
נפשו
בחטאים,
בזה
שרע. בזה שרע להם. אתה צודק. בהקשר הזה, מכמה שבאת הביא המדרש, זה לא אותו דבר שהשם הושיע למען שמו. זה, אם אתה רוצה נקרא שוב, מדברי העיקרים, אמרנו יש עוד. והדרך זה הוא מה שאמר כתוב ותקצר נפשו בעמל ישראל שעשה פועל כי אדם מצטער בנפשו קצרה בעמל חברו ומכניס עצמו בדוחק להושיעו. כי השם יתברך אף על פי שישראל חטאו ולא היו ראויים באותה שעה לאותה הצרה הגדולה הושיע מצד עצמו כאילו התפעל מצרתם ועמלם. עכשיו אני כן חושב, אני כן חושב שדברי המדרש לגמרי מתאים לשם, אני אסביר למה. לפי הרלב"ג ותקצר נפשו בעמל ישראל זה בעיקר מה לומר שכבר אין מעמד לישראל בגלל החטאים שלהם, מעכשיו הם יסבילו. לפי דבר המדרש, עיקר הדגש, זה ממש כמו שהעיקרי אומר, שכביכול בשמיים אי אפשר להמשיך עם אותו מצב, לכן חייב להיות מהפך. עכשיו, בסדר, זה לא, 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 אפשר לומר שהמדרש, בעצם כל המהלך הכלל היסטורי שלו בא להגיד, ולכן השם היה מאוד צער גדול לפניו, ולכן קורה משהו פה. בסדר. אבל, בשביל לא שוב, אם נסכם, אני חושב, השיטה העיקרית היא שבתקצר נפשו בעמל ישראל היא, זה בעצם אומר, צער שבלתי אפשרי עוד יותר להכיל אותו, וזה כן חושב מופיע במדרש, וזה שהוא אומר שהנה, הברואים ציירו את אביהם, ככה אי אפשר לבריאה להתנהל, ולכן, וזה מלמד אותנו על גודל מדרגת החטא, על גודל הקושי של השעה, מפה ואילך, דווקא מהנקודה הזו מתחילה הישועה, זה הנהגה לא שגרתית, הנהגה לא שגרתית, בדרך כלל, השכר והעונש צמודים לבחירה למעשה ישראל, פה מופיע לראשונה באופן מובלד, באופן מפורש בתורה, מה שבעצם מראש נאמר בפרשת האזינו, ישראל לא היו ראויים והשם ינחם למען שמו, כי אפס, כשיש אפס עצוב ועזוב, זה מה שקורה פה. אז זה פחות או יותר, שנייה רציתי אולי עוד משהו, בסדר? אז זה פחות או יותר לגבי החטא והתשובה מוגבלותה, מצד שני עם המסירות נפש המיוחדת שהיה בה, ועכשיו רצון השם נוטה אל להושיע את ישראל. בואו פה נעבור לעיין באופי השיעבוד ואופי הישועה של יפתח. נתחיל משאלה שבעיניי מאוד מהותית, והיא מה בני עמון חשבו לעצמם. כלומר, עד עכשיו ראינו עם ישראל ניצחו את כל סוגי האויבים. יש פה דווקא התקדמות גדולה בתקופת השופטים, בזה שניצחנו אויב אחר אויב, והגענו לאיזושהי נקודה של שקט שמתבטא בימי השופטים השקטים. עכשיו, אני שואל, זו שאלה שתוביל אותנו בכל מקרה להמשך, אני חושב שהיא מאוד קשה, אני אקבל אם תגידו שלא. אני אומר כאילו, בני ישראל ניצחו את מואב. מה חושבים בני עמון, מאיזה כוח הם באים שאומרים, אותנו הם לא ינצחו. הם חזקים יותר, הם חושבים שמשהו השתנה, שהם ישראל נהיה חלש יותר. כלומר, די ברור אני חושב שברגע שניצחנו שוב את הסוג אוהב הזה, הם צריכים סיבה, הם צריכים אופן מסוים של מאבק כדי לחשוב שהם כן יצליחו. אז אתה יכול להגיד, וזה מאוד הגיוני לומר, החולשה הרוחנית של ישראל, הגויים הראשונים שרואים את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, יודעים לחוש את זה שעם ישראל רחוק מאלוקיו, בין אם הם שמעו בין אם לא, הם חשים להוסיף להושיע אתכם, והם באים. אני חושב שיש תשובה רחבה יותר, שמופיעה מתוך הפסוקים עצמם. יש שוני מאוד גדול בין השיעבוד של בני עמון לשיעבוד של הגויים עד עכשיו. עד עכשיו, הגויים באו, זה פשוט שיעבדו, כל אחד כפי עניינו. בני עמון זה ממש לא ככה. יפתח, כשהוא מתחיל להתמודד איתם, זה לא עכשיו חרב מול חרב, אלא זה פה מול פה, ויכוח מוסרי. ומי שהיה חבר הירדן? ובני עמון עונים. למה אנחנו באים? כי זה החבל הארץ שלנו. ובנתי, קושר לשעתיים כשהוא בא כי החבל הארץ שלו, המדיינים שבאו כי החבל הארץ שלהם, אפילו הם אוהבים לו, הם באו שעבוד את עם ישראל. השיעבוד של עמון הוא שיעבוד מסוג חדש שלא היה עד עכשיו, והוא בעצם ויכוח מוסרי. אני מבין, נדמה לי שזה מה שעולה מתוך הדברים פה עצמם, שבעצם אני הייתי שואל את בני עמון את השאלה הזאת. מואב לא יצליח, למה שאתה תצליח? אמון אומר, תקשיב, אני נוגע בנקודה אמיתית. בנקודה, בוויכוח מוסרי, אני אומר, יש פה חבל ארץ שהוא לא שלכם. עוד מעט נראה מה זה כולל, מה? כן, זה שונה מהכנענים. הכנענים, הבירור המוסרי איתם, אם היה כזה בכלל, יתרחש עם יהושע, תברחו, תישארו, הם בחרו להילחם. לא מוצאים בכל המלחמה איתם, שאומרים, אחי מלכת זה שלנו, זה לא, בכלל, זה לא היה נגדון איתם. יש פה כוח מול כוח. ככה זה התנהל. עם בני עמון, ההתנהלות, כולל גם של יפתח וגם שלהם, היא פשוט אחרת. בוא נראה עכשיו בפועל איך זה נראה.
לפני
הקדוש נעבור
גם
לאפרים. שנייה, זה אני עובד להביא כראיה, בסדר? אז בוא נראה, מה הייתה ההתנהלות? שוב, נחזור רגע אחורה. אני חוזר לפסוק ז', ויחר אף השם מישראל והם קרם ביד פלשתים וביד בני עמון. מה קורה בפועל? וירעצו ורוצצו את בני ישראל בשנה ה-18 שנה, את מי? את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמורי אשר בגילה. כלומר, הניקוד של השיעבוד של בני עמון, 18 שנה שזה עמון, היה בבני גלעד. למה? אתה יכול לומר כי זה יותר קל להם, כי זה האזור שלהם, אבל בהמשך רואים מפורש שלא. שהם עומדים וכובשים את השטח שמבחינתם הוא שייך להם, זה הנושא. עכשיו, עם ישראל עדיין לא זועק. מבחינת בני עמון, עדיין אין פה כיבוש, עוד לא הייתה המלחמה, הם עוד לא ניצחו, הם בעצם רק משעבדים מציקים. ושוב אולי הכי חשוב, יש אדישות מבחינת כל עם ישראל. בני גלעד בשיעבוד, בסדר. לנו טוב. מתי מתחילה הזעקה שמולידה את כל התשועה? ויעבור בני עמון את הירדן לנחם עוד מיהודה ובנימין ובנימין אפרים ותצר ישראל מאוד. כלומר, כשהם עוברים את הירדן וזה הופך להיות עניין כלל ישראלי, אז הם מתעוררים. אז עוד מעט נדבר על הדבר הזה, בתור מה הם באו. כדי קשור למה המשך להתרחשויות, אז לפני שנסתכל מצד בני עמון, אני רוצה שנסתכל מצד עם ישראל. חלק מהמאפיין של שיעבוד של בני אמון הוא שבעצם יצירת, הם נוגעים בנקודה מוסרית נכונה ומצליחים ליצור חילוק בתוך עם ישראל על בסיס אמיתי. כלומר, כל מי שעבדים את בני אמון, את יושבי גלעד, בני ישראל אנשים שותקים, הכל בסדר. כשהם עוברים לעבר הירדן, אז הופך להיות גם צער שלנו, בני ישראל מתחילים להתכנס. אני חושב שזה ממש חלק בלתי נפרד מאופי השיעבוד. כי שוב, עד עכשיו, אם זה כוח גדול, שעכשיו בא ומתוך אותו אימפריה, קושה, מתוך אותו מעורר על הארץ כנעני, מתוך אותו מדיינים שמנסים חולשה, אז כל ישראל מרגיש בצרה, גם אם לא שיעבדו בפועל את כל האזורים, בגדול לרום, הביטוי הרי של שיעבדו את ישראל. וגם אם זה לא את כל האזורים, לא משנה, ככל שיהיה כוחו, הם ישעבדו יותר. אבל פה מאוד ברור שהם מתמקדים בחלק אחד. הם מתמקדים עם יושבי גלעד. למה? יש להם טענה מוסרית אמיתית. הם אומרים, זה חיל הארץ שלנו. האם צודקים במשהו? מבחינת עם ישראל גם צודקים. ורואים את זה באדישות של עם ישראל כלפי יושבי גלעד, אבל לא רק זה. גם אחרי הישועה, בואו נפתח שנייה את היריעה פה. בואו נסתכל ככה, עם ישראל זועק. מה קורה משם והלאה? יש בעצם שני תהליכים מקבילים. תהליך של עם ישראל בכלל ותהליך של יושבי גלעד. בואו נקרא, פסוק י"ז. ויצעקו בני אמון ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. אז בואו נסביר את זה בדרך כזאת. אני שנייה חוזר להתמקד בבני אמון. יש משהו מוזר. בהתחלה היה כתוב, לכל מיני כתוב, שבני אמון עברו לאפרים ויהודה. מצד שני, מה? שנייה. מצד שני, לא מופיע שום מלחמה בעבר הירדן המערבי. אלא, ויצעקו בני אמון ויחנו בגלעד, ועשו בני ישראל ויחנו במצפה. ברגע שבני ישראל מתחילים להתארגן, אנחנו מוצאים את בני אמון בגלעד בלבד. מה קורה? מה הם חזרו? הם נסוגו? עוד לא הייתה שום מלחמה.
בגלעד עצמנו, אבל יש
לכל
מדבר
שאין כבר עכשיו יקיעו
שם.
נו, מצוין, עכשיו מתכנסים בגלעד. מה הבעיה?
לא, נגד מי
הם מתחנים עכשיו? עם ישראל מתחיל להתעסק במצפה.
לא,
הפוך,
אבל.
מה?
זה לא שיש פה מרד,
אתה שואל מה בכלל יביא אותם להתאסף בגלעד. אז אם אתה אומר, כמו שאני עכשיו אומר, נאמר שיש פה בעצם איזושהי נסיגה של בני אמון, אז זה מובן. כלומר, עד עכשיו היו יותר באפרים ויהודה, בעצם מתאספים, אז אתה יכול להגיד, בוא נגיד שנייה, סתם באופן פשטי, טכני, אתה יכול להגיד, תקשיב, היה איזה מין ראשי חץ שהם שלחו פנימה, כשמתחילים להבין שיש פה התארגנות ומועד להיות מלחמה, אז הם בעצם מתכנסים במוקד הכוח שלהם בגלעד. אפשר לומר ככה. מצד שני זה די מוזר שאם בעצם נכנסו לשם וזה מה שהציג וזה הפריע לעם ישראל שהם פתאום נסוגים. אני חושב שיש פה מבוא מאוד גדול למה שהמלבי אומר. המלבי אומר דבר פשוט, הוא אומר בגלל שעם ישראל עשה תשובה בני אמון נסוגו. כלומר גודל התשובה שישראל הוא בזה, וזה אני חושב גם אומר לשאלתך למה המשיכו קדימה, זה רפואה מבואר בכל המשך הדברים פה שבעצם טענת בני אמון היא הלב על הירדן המזרחי. אבל כשעם ישראל בחטא, אז יש פה עוד בחירה של שיעבוד של בני אמון, כמו שעבדים הקודמים, שהם פשוט להפעיל כוח. אבל זה בקלות ממש, ולפני מלחמה בכלל בני אמון סוגים מזה. כי הכוח העיקרי שלהם זה הכוח המוסרי. מאחורי זה הם עומדים. אבל יש פה איזה מייצור הצלחה, כשעם ישראל חוטא וחלש, אז הם לא מתקדמים קדימה, אבל זה ברגע שעם ישראל מופיע באיזושהי גבורה, איזושהי זריקת האלילים, התחלה של התקבצות, בני אמון כבר לא שם. ככה אומר המלבי. מאוד מבין, מאוד נראה לי שהפסוקים מתאים לדרך זו. ואז מופיע התופעה, אז שוב, אני אומר, שוב, שהדברים מאוד מורים לכיוון זה, שעיקר הכוח של ישראל, עיקר הכוח של בני אמון, הוא מעבר לעולם המזרחי. הם באים לראשונה בתור משעבד מוסרי, בתור מלחמה, עכשיו בריאו מוסרי מעולם ישראל, זה כוח חדש שנוגע בנקודת תורפה אמיתית של עם ישראל. מה נקודת תורפה אמיתית? החילוק, שכבר פגשנו אותו במי יהושע, כבר פגשנו אותו מבחינה כרונולוגית בפייש בגבעה, אם הוא היה לפי הסדר עולם, וזה בתחילת תקופת השופטים, כבר בעצם הייתה מלחמה בין בני ישראל לבין יושבי גלעד, שבעצם הכחידה את יושבי גלעד, ובני עמון מצליחים ליצור את החילוק הזה, שמה? שכל עוד בעבר הירדן, אז יש שקט, יש אדישות. כשאמרנו מנצלים הצלחה ועכשיו מנסים גם להתגרות בעם ישראל, סתם מתור כוח, זה מה שמעורר את עם ישראל. עכשיו שימו לב איזה שני תהליכים יש פה. עם ישראל כולו מתכנס במצפה. נו, ומה קורה? לוקח זמן, יש זמן, נתחיל. אומר הרד"ק, זה בכלל התכנסות של תשובה, זה עוד לא התכנסות של מלחמה במצפה. פסוק י"ח מתחיל תהליך מקביל מיושבי גלעד. ואמור העם, שרי גלעד, איש אלוהים, מי האיש שיחל אליכם בני עמון, יהיה ראש לכל יושבי גלעד. יש בעצם עכשיו שתי התארגנויות. התארגנות של עם ישראל, שמתחילים עכשיו, זה מהלך הרבה יותר כולל ושורשי ועמוק והתקבץ, וכהמשך לכל התהליך של התשובה שיקרא לישראלית. מה שעובר הכיבוש המערבי של בני עמון. אבל במקביל מתחיל תהליך הרבה יותר מזורז, כי שם המצוקה הגדולה של יושבי גלעד. יושבי גלעד אומרים שהנה, גם כשבני עמון נסוגו, הם עדיין חונים אצלם, חייבים לעשות משהו. צר בהם גם הכוח מתוך התשובה שעם ישראל, חייבים לעשות משהו. ותראו מה זה תהליכים המקבילים. ויפתח את ילדי הגיבור חייל והוא בן אישה זונה, והוא גלעד יפתח וכו'.
אתה אומר שיפתח לא הגיע למצוקה?
שנייה, אני... בואו נמשיך רגע, זה בדיוק מה שרציתי להגיע. אני קורא פסוק ד' ואם יענים וילחמו בני עמון עם ישראל, ואם כאשר ילחמו בני עמון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקהל תפתח מארץ טוב, שוב הנושא פה זה רק בני גלעד, ואם לא יפתח לך ואיתן לנו קצים ולכלל בני עמון. ואז יש פה דיון ביניהם, בין מי למי? בין יפתח וזקני גלעד. כל הקיבוץ הקהל הישראלי כרגע לא הבנתי. ואז בסופו של דבר יפתח מסכים, ואז כתוב פה משהו מיוחד. פסוק י"א, ואלך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה. רגע, אז לא הבנתי, אז הוא דיבר עם זקני גלעד ולפני כולם במצפה. בסופו של דבר, היה כתוב שכל עם ישראל התקבץ במצפה. יש פה עכשיו מלוכה, יכול להיות פה מלוכה, כי עד עכשיו... היה נראה שיש פה מהלך, ממש מהלך נפרד של זקני גלעד שהם מדברים עם יפתח, הם ממנים אותו, הם לראש, כל המנדט שאומרים לו שיהיה לראש לכל, זקני, לכל בני גלעד. מה הקטע של המצפה פה? האמת שבהמשך פה יש תשובה מאוד פשוטה. תסתכלו בפסוק פרק י"א פסוק כ"ט כשהוא בא למלחמה עצמה. ותהיה לפתח רוח השם ויעבור את הגלעד ואת מנשה ויעבור את מצפה גלעד וממצפה גלעד עבר בני עמון, כלומר יש מצפה אחר שקוראים למצפה גלעד, ששם יפתח דברי התנאים שלו ימין עם בני גלעד. ואז אדם מדגיש את ה... שנייה, בוא נמשיך, אתה מקבל את הפנים, בוא נמשיך. וידר יפתח נדר להשם ויאמר, אם אתה תתן בני עמון לידי והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשביל שם בני עמון והיה שם עלי אותו לעולה. אחר כך תסתכל פסוק למידה לדחי המלחמה ויבוא יפתח המצפה אל ביתו והנה ביתו יוצאת לקראתו. יפתח לא גר במצפה של בני בנימין, נכון? הוא גר בגלעד, איפה שהוא שם, כשגרשו אותו מלאכתו. יש מצפה בגלעד, זה כתוב מפורש בזה שמצפה גלעד הולך בני עמון, וכתוב אחר כך מפורש שיפתח גר במצפה. אז תחזור אחורה, מה זה שאומר שדיבר את דבריו עם זקני גלעד במצפה? איזה מצפה זאת? עד רבה, אני חושב שיש פה הדגשה מאוד גדולה שיש שני מצפה. עם ישראל מתכנס במצפה, איזה מצפה? מצפה שבה עם ישראל כל פעם חוזר, שם הוא עושה את תשובה, שם נמצא במשך את שמואל, ושם נדגיש את הפער, שם התכנסו ישראל במצפה לבני פרש וגבעה כדי להרוג את יושבי גלעד. ההתכנסות האחרונה הידועה לנו שהיא כל פעם ישראל במצפה היא הייתה בפרש וגבעה, שוב לפי אחרי בספר שופטים, אבל לפי הספר העולם זה היה כבר קודם בתחילת התקופה. בתחילת התקופה התכנסו עד אבל נגד הגלעד שם, ובמקביל יושבי גלעד מתחילים במצפה שלהם, זה מאוד מודגש הפער הזה, מצפה שלהם שבה גר יפתח, הם עושים תנאים במצפה שלהם על דעתם. איפה רואים את כל הפער הזה בסופו של דבר? בפרק י"ב עם בני אפרים. בני אפרים, מה שהם טוענים בעצם, אנחנו בני יוסף, דווקא מתוך עמדה של בני יוסף, מה אתם באים ונלחמים על דעת עצמכם? בואו נעבור רגע ל... לפרק י"ב, ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה ואומרו לי יפתח, מדוע עברת להילחם בני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך? בתחילת סוף הלך הבא שבו יצא אומרים, תקשיב, התחיל תהליך, יש פה את עם ישראל, מתכנס את תגובה, מתחיל מלאים של חזרה לתשובה. מה אתם מנים ראש לעצמכם ואתה לא קורא לנו? לכן אגב פה, נדבר על זה בפרק י"ב, אבל כבר פה מתחיל להיות מובן הפער הגדול בין הוויכוח, עם גדעון לבין הוויכוח היא נפתח. הוויכוח היא נפתח, אתה בכלל הכל הישראלי, אדרבה, אתם מתפלגים מכלל ישראל. ופה אני אומר, תראו את בני עמון הצליחו. הם נמדו בכוח מוסרי אמיתי, של הפילוג שקיים בין הצד המזרחי לצד המערבי. מה יפתח אומר להם? תראו איזה בולט. ויאמר יפתח אליהם, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא אשרתם אותי מידם. ויראה כי הנך מושיע ואשימה נפשי בכפי. כלומר, מה בעצם אומר? הביטוי אני ועמי הוא מאוד קיצוני, הוא מאוד זועק פה. בעצם יפתח אומר, אני, יש לי עם. העם שלי הוא, אם נזכור, מחנה הבכורות, עבר הדור המזרחי. שתמיד הם היו מבחינה מסוימת בפני עצמם. הם רק ימי גדעון, מרדו ולא הסכימו לעזור לו. הוא אומר, אני ואני היינו במצוקה. 18 שנה הם עושים לנו ולא הסכמנו לעשות כלום. בסוף, אם אני אמשיך את דבריו ואני מבין נכון את דבריו, בסוף הם באים ואומרים לנו, אתם מתחילים את תהליכים של חזרה ותשובה. בסופו של דבר לא עשיתם כלום. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לפעול לבד. רק לסיום העניין הזה, אחר כך, במלחמה עצמה, כתוב ככה, פסוק ד' ויקבוץ יפתח, פרק י"ב פסוק ד', ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים, והכו, עכשיו התנ"ך, הנביא אומר לנו למה הם הכו את אפרים, והכו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים, אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה. כלומר הייתה טענה קבועה של בני אפרים ויושבי גלעד, אתם בעצם פליטי יוסף. גם בתוך מנשה אתם בעצם הפליטים, אתם עברתם לבוא הרדן, למה? כי אתם בעצם לא כל כך שלנו. אז מה בני עמון, אז אם אני חוזר שנייה עכשיו אחורה, אחרי כל הדבר הזה, בני עמון בעצם אומרים דבר כזה, לא נכליל, בני עמון אומרים דבר כזה, תקשיבו, הארץ הזאת שלנו, כל מה שיש לכם, זה בדיעבד של הבדיעבד, זה אמורה להיות הארץ שלנו. אתם, רק בגלל חטא בכלל פגשתם אותנו, הרי בוא נזכיר שנייה, נהיגע בסוגיה הכללית יותר, אבל היא מאוד נוגעת אלינו למרות שלא ניכנס אליה כולה. כשהייתם במצרים, איפה הייתם אמורים לבוא? מדרום. נכון? ולא נחם אלוקים, דרך ארץ פלישתים, ובסופו של דבר במרגלים, הם באו מקדש מדרום. וזה הדרך, דרך האתרים קוראים לה בהמשך על פי רש"י, שהייתם צריכים להיכנס לארץ ישראל, מדרום. בגלל חטא המרגלים חטאתם, ובאתם ועשיתם את כל ההקפה הזאת של שנת ה-40 של אדום ובואב ועמון ממזרח. וזה בכלל הסיבה שפגשתם את הנחלה שלנו וכבשתם אותה מסיחון, את הנחלה שנכבשה מאיתנו, ובכלל עדיין לא הייתם אמורים ליישב אותה בגלל בקשת בני גד ומלווי אתם שם. כלומר, מה שהצבעתי עכשיו זה בעצם שמתי את זה בפה של בני עמון, אבל עזבו שנייה בני עמון, יש פה משהו אמיתי. כל נחלה הזאת היא מבחינה משוערת בדיעבדית. הדרך הרגילה הייתה לבוא לארץ ישראל מדרום ולא ממזרח, וזה יצר הרבה הרבה השלכות. חטא המרגלים שגם שיבוא מזרח יצר הרבה השלכות. אם נכליל, ההשלכות המרכזיות הן כאלה. אם היינו באים מדרום, אנחנו ישר פוגשים את ארץ ישראל עצמה. ממזרח אתם פוגשים את המעגלים ההיקפיים של ארץ ישראל, את עבר הירדן, את ציחון, את העמים יושבי, את העמים קרובי ישראל שגרים שם. הכל כבר הופך להיות הדרגתי, וצריך להיות הסכמת העמים, ואחר כך פוגשים את הנחלה שאנחנו... תחשבו, דמיינו, אם היינו כובשים את דרום, מה היה סדר? כובשים את ארץ ישראל העיקרית. תחשבו שבני גד ובני ראובן, לא, כל ההיקף הזה לא תופסים בחלה ממזרח. אז כולם יושבים ממערב לירדן, זה אומר שכל הארץ הנשארת. בצפון ובדרום, כלומר, בדרום פלישתים בוודאי, ושם היינו כובשים. וגם בצפון, כי היה פשוט כל האוכלוסייה של בני גד ובני ראובן שהייתה אמורה להיכנס שם. היינו בעצם מתיישבים מכל ארץ ישראל העיקרית, ואחר כך כובשים, מן הסתם, סיחון היה נשאר הכנעני האחרון, כובשים גם אותו כדי להשמיד את הכנענים, כחלק מתוצאות כיבוש הארץ, ואז מה עושים שם? מעט מעט הגרשנו פה אחד שתפרה וירשתה את הארץ. כל הסדר הזה שיש בעצם ארץ שהיא לא לגמרי שלנו והיא גם קצת ממותקת מעם ישראל, וכל התופעה הזאת של, של מה שמופיע כבר ביהושע עצמו בתור סיבוך שבונים מזבח לעצמם כי זה ארץ נפרדת, כל זה בעצם המקום שלו במרגלים. נגיד בסוד, כי זה מאוד משמעותי אלינו למחרה בין אפרים למנשה, נגיד בסוד שבעצם יש פה חלוקה בין אפרים למנשה. אפרים הם הראשונים שרצו להיכנס מדרום. זוכרים את הפרשה של בני אפרים ששעוד במצרים רצו לעלות משם ואנשי גת הרגו? הם הראשונים שיצרו את הניסיון להיכנס מדרום ואת הטראומה של למה לא להיכנס מדרום. יש לנו מדרשים על זה שלא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. מה הכוונה? מה זה? מאוד מוזר שאתה אומרת לנו איזה אבא מן האלוקית ובסוף לא. לא, אז המדרשים אומרים לא, כי אילו לבני אפרים שהיו מנסים להקדים את הקץ ולעלות מדרום, היינו עולים מדרום, אבל עכשיו נעשה להבריאו את כל הקברים של בני אפרים לא יעזו לעלות משם. לכן צריך איזשהו מהלך ארוך ואז לחזור מדרום. לא לחטא המרגלים, בגלל חטא המרגלים גם זה לא קרה, מגיעים לשנות ה-40 וגם אז, זה לא נכנס לזה, היו ניסיונות בהתחלה לחזור מדרום. אבל בגלל חטא המרגלים, ובעקבותיו חטא המעפילים, ששוב פעם ניסו לעלות מדרום בכוח ושוב פעם כולם בקרו אותם, צריך לבוא מזרח ומשם מתחילה ההיסטוריה של מנשה בתור החלוץ. עד אז בעצם מדרום אפרים החלוץ. קשור אולי ליהושע בן נון, כן, קשור ליהושע בן נון ואפרים, שבעצם הדרך הראשית הייתה שיהושע ובדורות קודמים בני אפרים יבוא בראש העם, יכבוש מדרום, הדרך הראשית ישירות אל ארץ ישראל. זה הדרך הישירה למצרים, וזה הדרך, אני שוב אומר, לכבוש את ארץ ישראל עצמה, לא רק את ההיקפים שלה. אז נחזור. בני אמור נוגעים לנקודה מאוד מהותית. נוגעים לנקודה שהארץ הזאת שלנו, ואני אומר, הם צודקים מצד זה ש... הארץ הזאת היא פחות שלנו, של בני ישראל. היא אמורה להיות שלנו בשנים הבאים. זה שמראש כבשנו אותה, ומגן, ומראובן, ומנשה, התיישבו לה קודם כל, ותכניסו פה את כל החלוציות של מנשה, של יאיר בן מנשה, של נובח, של יפתח, אנחנו גם קצת נראה פה. בזה בני אמור נוגעים. והם הצליחו, הם הצליחו ליצור את המאבק הזה בין אפרים מנשה, שהרג המון המון עשרות אלפים מאפרים. זה, אני חושב, היא נסכם, מקור הכוח של בני עמון מעוררים. אבל צריך לשים לב, אני חושב, לנקודה מעניינת. אחרי השלב הראשון של התמודדות ישראל עם הגויים, אחרי הסבב הזה של כבשנו, שניצחנו את כל חמישה סוגי האויבים, השלב השני שהאויבים תמיד ינסו, אחרי הכיבוש הראשון שכבר התבססנו בארץ, הם ינסו לנגן על הכוח המוסרי. אני חושב שזה מעיד על חולשת הגויים. ובלי זה מיד על חולשתם, אמנו המון היו פשוט מספיק חזקים מול ישראל, הם היו כובשים כמו הקודמים, כמו המדיינים, כמו מואב, כמו קושן, באים ובאים על ישראל. לא, הם לא, הם נסים לאפרים, הם נבדל, ובאים שצריך חוזים מתשובה, הם נסוגים לגלעד. בעצם יש להם במסע ומתן עם יפתח, שאומרים לו, יפתח שואל מה לבלך, הם לא אמרו לו, הם לא פשוט לא עונים ונלחמים, לא, הם עונים. וזה, אני חושב, צריך לשים לב אולי לאורך כל ההיסטוריה, כשהגויים מדברים איתנו על מוסר, שזה בדרך כלל לא הדרך שלהם בפני עצמם, זה כבר מצב טוב. זה כבר מצב שאומר שאנחנו ברמה שאנחנו מספיק חזקים, זה כבר לא זאב מול כיף, זה זאב מול זאב, ועכשיו זאב מנסה, טוב, מה כן הכוח שלי מול בני ישראל. זה קצת מזכיר את בלעם ומואב וזה, שכשעם ישראל מספיק חזק, אז הם מנסים להילחם בכוח של עם ישראל עצמו. כוחו בפי, בואו ננסה גם להקיע אותם בפה. זה תמיד יהיה זינוב כזה, זה תמיד יהיה מאחורי הקלעים, זה לא יהיה פשוט לקום ולהילחם. הכוח של בני עמון, בגלל, אני חושב, החולשה שלהם מול ישראל, בגלל שישראל מספיק התבססו בתקופה הזאת של השופטים, היא לעורר את הכוח המוסרי, והם מצליחים באופן מאוד אמיתי, כמו שהגויים תמיד יודעים לעשות, לזהות את הפילוג הזה שכבר התרחש בתקופת השופטים, ולגרור בו הירך הזאת, לגרור בו ולגרור בעצם לפילוג יופיע מחדש באופן מאוד מאוד קשה וכואב בין אפרים למנשה. אם מתחילת תקופת השופטים בני מנשה חטפו מאוד, בסוף תקופת השופטים בני אפרים חטפו מאוד. ובכלל, בעזרת השם אולי לפעם בואו נרחיב על זה, בתקופת השופטים בני רחל חטפו מאוד. בני בנימין, מפילג יש בגבעה, אחר כך מנשה מפילג יש בגבעה, יבש גלעד שלא באו, בסוף בני אפרים. למה דווקא אם בתקופה הזאת פשוט בעשרות אלפים בני בנימין כמעט קלו? ויבש גלעד קלו. אפרים, כמה? 42 אלף כתוב פה, נכון? כן, 42 אלף. למה דווקא הם? טוב, שאלה טובה. בעזרת השם פעם באה, תחיל לדבר על יפתח עצמו ודרכי הישועה שלו ומקור איזה עמדה הוא.